בעצם שתי הפרקים שלנו היום, ראשון ושני, יש בהם צד שהם עדיין הקדמה לספר גבורות. לא זוכרים, הזכרנו פעם שעברה שמהר"ל את ספר גבורות השם, זה הספר הראשון שאותו המהר"ל כתב, ואת הספר עצמו הוא כתב בשתי מהדורות. אנחנו לפנינו, יש את המהדורה השנייה שאותה כתב המהר"ל, שאותה בעצם למעשה הוא כתב אחרי שהוא כתב כבר גם את ספר נצח ישראל, אבל לא יודע אם בישיבה יש את במכון המהר"ל החום הזה. מה זה כן? גבורות חום, כן. שמה בסוף הספר יש שמה את המהדורה הראשונה, הרבה יותר מורחבת. זאת אומרת, מצד שני סגנון הרבה יותר מפותל ומורכב, כמה שבמהר"ל עצמו הרבה פעמים יש דברים שהם במבט הפשוט נראים כחזרות, שם הדברים הרבה יותר מסועפים ורחבים. פעם שמעתי מהרב צוקרמן שבאמת זה היה עוד, המהר"ל חידש שפה, חידש עולם שלם של, גם של מושגים וגם של חשיבה, אז לכן הרבה פעמים זה חלק מהריבוי, החזרות, גם הסגנון הלא כל כך בהיר שיש במהר"ל, היא לחדש שפה ולחדש צורת הבא רוחנית, יש בה משהו שגם אם הדברים מתנסחים דרך סגנון מסוים, המהר"ל מרגיש, המהר"ל ראה שהדברים האלה לא ממלאים לגמרי את כל המרחב הרוחני שאותה הוא רצה לסמן לנו, ולכן היה צורך לחזור לדברים ממבט אחר, מזווית אחרת, צורה אמיתית. כל חזרה של המהר"ל, לכן יש הרבה מה ללמוד, עוד מימד אחר, עוד זווית נוספת שדרכה המהר"ל מבאר את הדברים. אבל בכל אופן, ככל שהכתיבה של המהר"ל היא יותר ראשונית, אז באמת הסגנון הרבה יותר מורכב. זה אולי חלק מהסיבות שהמהר"ל כתב את ספר גבוהות אחר כך מחדש, בצורה יחסית הרבה יותר תמציתית, הרבה יותר מסולטת. אני רק הזכרתי את הדברים האלה כי בכל אופן במהדורה הראשונה של ספר גבורות שתי הפרקים, פרק א' וב' לא קיימים. הספר מתחיל מפרק ג', שזה קצת מורה שבאמת הפרקים הראשונים אותם המהר"ל מוסיף הרבה אחר שהוא כתב את הספר, יש בהם עוד פעם מעין איזושהי הקדמה נוספת לכל השלושת הקדמות שאותם אמר הלוי בפתח לספר, שנותנות לנו את הגישה, את המבט הרחב היסודי שדרכו צריכים אחר כך לראות את כל המהלך של הספר עצמו. וכמו שנראה ששתי הפרקים האלה יש בהם צד מסוים שמאוד מאוד ממשיכים את מה שראינו בהקדמה הראשונה וכל הסוגיה החשובה שהוא דיבר שם על היחס בין הנבואה לבין החוכמה, כל הסוגיה הזאת של כמו שדיברנו בהקדמה הראשונה על התביעה לצמצם, להתרכז, שזה כל בעצם שם הספר גבורות, כמו שהגמרא אומרת אין הן גבורותיו שכובש כעסו, של היכול של שם השם להתגלות לא רק במרחבים המתפשטים אלא גם לסלול דרך מרוכזת, מתומצתת, שבונה בנו באותם תמימי דרך שרוצים להיות קשורים אל כל המהלך האלוקי, את הכלים הנכונים, את העיניים הנכונות להיות בדרגת החוזה של הנביא, שאומנם הוא המרחב של התעסקות שבו הוא לכאורה יותר מצומצם, רק דברים שקרובים אל אחים שלנו ולא דברים מופשטים יותר, נשגבים יותר. אבל מצד שני, כל מה כמו שהמהר"ל אמר בהקדמה הראשונה, שכל מה שהנביא מתעסק בו הוא גם חי אותו, יש הזדהות עמוקה פנימית עם הדברים. וכמו שהזכרנו, שזה לא לחינם הקדמה לכל ספר גבורות, כי זה גם כל החידוש הגדול של יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא מצמצם את שמו בתחתונים, והגילוי המיוחד שמתגלה ביציאת מצרים בהקמת אומה שקורית בשם השם, שאומנם עכשיו הגילויים אלוקיים הם הופכים להיות קשורים לחיים מאוד מאוד לכאורה מינוריים ולטיפול בחיי חברה ובכל מיני סדרים אנושיים ודרך מיוחדת בעולם הזה איך לגלות את שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל דווקא אין הן גבורותיו, דווקא בצורה הזאת מתחוללים כאן נשמות חדשות וסדר עמוק פנימי שנוקח את כל המדרגה הארצית, את כל המדרגה של העולם הזה, והופך אותה להיות אלוקית, לגלות את הצד האלוקי שמוסתר ומונח בקרבה. המהר"ל כאן את הפרק הראשון מתחיל מפסוקים בספר תהילים, שגם קשורים לכל הספר שלנו, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. הפסוק הזה, כמו שהמהר"ל אומר, במשמעות היסודית שלו, בא להרחיק ולהראות עד כמה ההתעסקות בגבורות השם, עד כמה היא מדרגה שמאוד מאוד נבדלת, מאוד מאוד רחוקה, קשה מאוד להשיג אותה. צריך להדגיש, המהר"ל כאן לא, אבל הפסוק הזה לא מדבר על הקדוש ברוך הוא עצמו. זה דבר שהרבה בראשונים ואחרונים דיברו, להגדיר הגדרות בקדוש ברוך הוא בעצמו, זה דבר שהוא ודאי מגוחך, אל מי תדמיוני והשווה יאמר קדוש. כל ניסיון להגדיר הגדרות בקדוש ברוך הוא בעצמו, זה ודאי להקטין את כל הרוממות האלוקית, להשפיל אותה למושגים הקטנוניים שלנו, לדבר בכלל בשפה, אין אפילו, כמו שהרמב״ם במורה נבוכים אומר, שאין אפילו מחנה משותף בכלל בין, זה לא רק פער כמותי, אני בכוונה משתמש במושגים של המהר"ל כאן, אבל זה עוד הקדמה כללית יותר, עוד לפני הסוגיה של מי ימלל גבורות השם. עצם ההתעסקות בקדוש ברוך הוא, יש בה את הצד הכמותי, שהקדוש ברוך הוא לעילא ולעילא מכל ברכתה ושירתה, כל מה שאנחנו מתארים במושגי החיים שלנו הם קטנוניים ביחס למרחבים אלוקיים, אבל הרמב״ם תמיד מדגיש שהבעיה הרבה יותר סודית, שזה בכלל נמצא בסקאלה אחרת לגמרי. לומר לקדוש ברוך הוא שהוא חי, אומר הרמב״ם, עיקר הטעות היא לא כי אחים שלו הם חיים הרבה הרבה יותר גדולים מאשר אחים שלנו, אלא עצם זה שאנחנו במונחים הרגילים שלנו אנחנו אומרים על דבר מסוים שהוא חי, אנחנו בלי מודע אנחנו מכניסים את הדבר הזה אצלנו מושג חי. המשמעות היא מציאות כזאת שהיא מצליחה להשתחרר מהחידלון, מהמוות. שמדברים על מישהו מסוים שהוא מאוד חי, הכוונה שהוא מאוד מאוד תוסס, מאוד דינמי, מאוד שמח, שבמילים אחרות הוא אדם כזה שהצליח לגבור על כל הנוראיות של המוות, על כל האפסיות של אחים, הצליח להתגבר עליה. אבל אנחנו בעצם במושגים הכי חיובים שאנחנו מדברים עליהם בחיים שלנו, תמיד מה שמסתתר מאחוריהם זה איזושהי בריחה מכל החולשות שבהם אנחנו נמצאים. לכן לייחס לקדוש ברוך הוא מושגים אפילו הכי חיוביים שגם אצלנו, זה באיזשהו מקום לקטלג אותו במצוקות, בחולשות שבהם אנחנו נמצאים, ולומר שהוא הצליח להתגבר עליהם על הצד הטוב ביותר. אבל זה ודאי, הקדוש ברוך הוא נמצא הוא שייך למדרגות שהן הרבה הרבה מעבר לכל התסבוכות הנמוכות שבהן אנחנו נמצאים. זה לכן כלפי הקדוש ברוך הוא עצמו, זה שאנחנו לא מגדירים אותו בהגדרות, זה לא רק שמבחינה כמותית יש פער בינו לבינו, אלא מבחינה איכותית, אולי אפילו כאן נכון לומר אפילו מהותית, זה שתי מערכות שלא קרבו זה לזה. מה זה איך? אז זהו, לכן אני עוד לא מדבר על דברי המהר"ל כאן. מה שהרמב"ם אומר שבמהות זה דברים שונים לחלוטין. לא נכון לומר לקדוש ברוך הוא שהוא כולל בקרבו הרבה 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 תכונות והם כולם יכולים ביחד. יש דוגמה יפה שהרמב"ם מביא במורה נבוכים, שאש, אנחנו נפגשים עם האש דרך זה שהיא, יש דברים שאותם היא מלבנת ויש דברים שאותם היא משחירה ויש דברים שאותם היא מרככת, מתכות מתרככות באש, ויש דברים שאותם דווקא האש מקשיחה. אז באמת זה דבר נפלא מאוד שאנחנו נפגשים עם האש, לא בא, שהיא משהו פילי כזה שמצליח לאחד בקרבו הרבה הפכים והרבה תכונות והרבה קצוות. אבל לומר על האש, שמה זה אש? אש זה סיכום של הקשיות ושל הריכוך ושל הלובן ושל השחרות וכל דברים האלה, היא ערבוב של כל דברים ביחד, זה בכלל לא מתחיל לגעת בהגדרה הזאת של אש. האש היא משהו, היא אנרגיה, היא משהו אחר לגמרי, שברגע שהיא נפגשת עם מציאות של חומר, היא גם השחירה וגם הלבינה וגם מרככת וגם הקשיחה וגם מחממת וגם מהירה ועושה הרבה הרבה דברים, אבל לא שהיא בליל של כל הדברים האלה, היא ממד אחר לגמרי. לכן ודאי שלייחס לקדוש ברוך הוא תוארים ואפילו את ריבוי כל התוארים, לסכם אותם שהוא לא רק תוכן, יש לו יתרון אחד, יש לו הרבה יתרונות ויש לו אפילו כולל בתוכו את היתרונות ההופכיים וניגודים אחד לשני, זה בכלל לא התחיל לגעת בנקודה הזאת בכלל מה זה הקדוש ברוך הוא שהוא לאלה או לאלה מכל ברכתה ושירתה. מה זה?
במה אנחנו
מדברים? זה כל זה כאשר אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו, שזה אי אפשר בכלל לדבר. המהר"ל כאן מחדש חידוש נוסף, וכאן אנחנו מתייחסים לא לקדוש ברוך הוא בעצמו אלא לגבורות השם, אלא פעולות שאותם הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. כמו שהרמב"ם אומר, להתייחס לפעולות שאותם הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, זה לכאורה דבר שהוא כן לגיטימי. אנחנו לא באים להתיימר לומר מי הוא הקדוש ברוך הוא, לא באים להקטין את הקדוש ברוך הוא לנסיגים שלנו, אנחנו באים לדבר עכשיו וכל הברכה הגדולה שבאה מהקדוש ברוך הוא לעולם, איזה שפע גדול באה מהקדוש ברוך הוא לעולם. אבל גם על זה אומר הפסוק, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. ואם אתם שמים לב במהר"ל כאן, נראה שעיקר, שהחידוש היותר גדול הוא דווקא הצד הכמותי ולא הצד האיכותי. גם הפסוק מתחיל מי ימלל גבורות השם, שהמהר"ל אומר שימלל זה הצד האיכותי, ומשון דבר פלאי ששייך לעצם, איך המהר"ל כאן אומר, אחד מצד שלא נוכל לעמוד על הגבורה בעצמה, כמה גדול גבורת מעשיו, והשני מצד שהם רב בריבוי אין תכלית להם. ולספר סיפור שכואב שם מצד האיכות ומצד הכמות. אם מצד האיכות, שאי אפשר לעמוד על איכות גבוהת מסב, וגם מצד הכמות אי אפשר. כשאנחנו מדברים על הפעולה של הקדוש ברוך הוא בעולם, החידוש הוא שלא רק את הצד האיכותי, מה מסתתר מאחורי כל הפעולות האלה, אי אפשר לדבר את הדברים האלה. כי האיכות שמסתתרת מאחורי הפעולות האלה, זה לנסות להתיימר, להתעסק במה שנמצא מאחורי הפרגוד. אתם זוכרים, קצת מזכיר מה שדיברנו בהקדמה, את המדרגה הזאת של המדרגה השלישית שדיברה על הריות, נכון? שזה בעצם התהליכים הפנימיים שמסתתרים מאחורי הדברים האלה. שאנחנו בעולם שלנו רק נפגשים עם הרושם של של כוח גבורתו, של מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להופיע בעולם. אבל לעמוד על הרצון שמסתתר מאחורי הדברים האלה, מה המכוון שלשמוע עשה את הדברים האלה, מי יכול לעמוד בסוד השם? אנחנו עוד פעם לא מדברים על מי הוא הקדוש ברוך הוא, אלא אפילו מה מגמתו בעולם. המגמה היא מגמה גדולה מאוד. והחידוש יותר גדול, שגם אם אנחנו נדבר, אם אתם זוכרים, אמרנו על המדרגה הרביעית שמדברת על ההתגלויות בפועל, שזה כל הצד הכמותי, רק לספר את העובדות היבשות הפשוטות של הדברים, גם על זה הפסוק משיך אומר, ישמיע כל תהילתו. כמו שאומר כאן המהר"ל, גם הצד הכמותי, גם הוא, וכנגד רבו, שבלי כזה תכלית, אמר ישמיע כל תהילתו, אמר כאן שאומר כל תהילתו שרצונו על הכמות, שגם ההתגלות של גילוי האלוקות בצורה הכי ממשית, הכי גלויה שלהם, הם כל הזמן מביעים בקרבם את כל המרחב האינסופי, את כל הגודל הרחב שהוא גדול לאין קץ ואין תכלית, שנמצא מאחורי הדברים האלה, שלכן אנחנו לעולם לא נצליח להכיל אם יהיו כל הנערות דיו וכל ה... איך הגמרא שם שבת אומרת, וכל הרקיעים קלף, וזה אי אפשר לדבר בחלל של מלכות, אי אפשר להכיל את האינסופיות שמונחת בסוף עצמו, איך העולם הסופי, המוגדר, המוגבל, שקרוב אלינו, גם הוא נושא בקרבו מרחבים אינסופיים שיונקים מתוך כל המדרגות הגדולות האלה, שלכן אין לנו בכלל יכולת לעמוד על הסוד של הדברים האלה.
למה דווקא
הכמות
זה החידוש?
כי הכמות זה דבר שיותר נוגע אלינו, גם היה מקום לומר, האיכות, שהיא מתעסקת ברז הפנימי של הדברים, מה כזה שהוא שוטל בתוך המציאות, זה ודאי דבר שאנחנו לא יכולים לעמוד עליו. אבל בעובדות עצמם זה דבר שאולי לכל כן יש יכולת...
אבל המילול זה לשם חידוש.
מה זה איך?
המילול
כן.
זה לשם חידוש, אז משמע שזה החידוש דווקא.
לא, המילול זה לדבר מה הקדוש הוא רוצה לחדש בעולם. אז זה הדבר הפעילי, זה דבר חידוש. זה ודאי שאנחנו לא יכולים לעמוד על החידוש. אבל הכמות זה לכל הדבר יותר מושכל, יותר מובן, אנחנו רק מדברים על עובדות עצמם. צריך לדעת שגם כשנפגשים עם בריאה עצמה, בבריאה עצמה יש בה מרחבים נוספים, כמו שהרב יהודה כותב בשיחות לפרשת בראשית, שהמדע עצמו הולך ושואף לאינסוף. המדע הכי רציונלי, הכי פשוט, הוא לאט לאט מבין עד כמה בניתוח הכי מדעי, הכי פשוט של המציאות, יש בממדים אינסופיים, מתגלים בה עוד רובדים על גבי רובדים, ועומקים על גבי רובדים, התפרטויות על גבי התפרטויות, והמציאות עצמה היא מוצפת במרחבים אינסופיים האלה. הדבר הזה, כל ה...
מה זה? סתם
טכנית
אפשר לספור את כל
ה... כן, הוא מכנה זה אבל כאן, הטכני הזה כאן בלי שהם בלי כזה תכלית, הכוונה זה לא רק עם מיליארד תופעות וקשה לספור מיליארד תופעות, אלא עם אין סוף תופעות. בדיוק, או יפה, כן, מה הכוונה? בסופו של דבר, המדרגה האינסופית אלוקית היא מוקרנת על העולם, שגם העולם עצמו יש בו את הממדים האינסופיים האלה שמוצאים מתוכו. אז גם אנחנו נדבר, כמו שאתה אומר, כפשוטו, רק על העובדות הכמותיות, אבל יש כאן משהו עקרוני שלנצח נצחים לא נוכל להכיל את הדברים האלה בקרבם, כי באמת הבריאה במשמעות אפילו הכמותית, ההתגלותית שבה, מכילה בקרבה ממדים, מרחבים, אינסופיים. חשוב להדגיש את הדברים האלה, הדברים האלה בהתחלה יוצרים מרחב גדול, אנחנו נראה בעזרת השם במשך הפרק שדווקא אדרבה, זה יוצר קירוב גדול בינם לבין הקדוש ברוך הוא, אם מתבוננים על הדברים במבט הבריא, במבט הנכון של הדברים. לזה המהר"ל כאן מביא גם כהשלמה לדברים את הגמרא במסכת ברכות. ההוא דנחית קמא דרבי חנינא, אמר האל הגדול, הגיבור והנורא, האדיר והאמיץ והעזוז והאמיתי והיראוי, אמרו לי, סיימתינו לכולו שוב חדם ערך, אשתה אנו שלושה, אלעד אמרינו שבאורייתא, בשקט הגדולה תקנו בתפילה, לא אבי אמרינן לאו, ואת אמרת ואזל תקו לאי. משל למה הדבר דומה? למלך בשב אדם שהיה לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב, והיו מקלסין אותו, כאן כתוב בשל כסף, והרמב״ם היה לו גרסה, והיו מקלסין אותו בשל אלף כסף. כמו שהמהר"ל כאן כל אומר בפשט הדברים, מה שהרמב״ם אומר, שיש כאן בדיוק את הפער הזה, שגם מבחינה איכותית, אנחנו בכלל לא מדברים כאן על, משבחים אותו במושגים של כסף, אבל המושגים שבאמת היה צריך לשבח אותו הם שייכים לסקלות אחרות לחלוטין של זהב, וגם מבחינה כמותית אנחנו מדברים בו במשהו קצוב של אלף, באמת הוא שייך לאלף אלפי אלפים דינרי זהב. אולי ביטוי אלף אלפי אלפים דינרי זהב הוא לא רק שזה גדול פי איזה אלף אלפי אלפים, זה ריבוי אינסופים, כאילו, כן, זה דבר כזה שבכלל לא יכול להיגמר. אז לכן כמו שהמהר"ל הזכיר מקודם, זה סקאלה אחרת לגמרי, אבל גם ההשלכה שלה על הצד הכמותי יוצרת מרחבים אחרים לגמרי. כן, שגם הצד הכמותי הוא כמות כזאת שהיא אלף אלפי אלפים.
בגלל האיכות?
בגלל האיכות, בגלל שבסופו של דבר מה שמסתתר מאחורי הבריאה זה מגמה אלוקית אינסופית, אז גם בבריאה עצמה היא נוכחת בבריאה, היא מציפה תמיד עוד התפרטויות ועוד התגוונויות ועוד חילוקים ועוד ממדים ועוד קומות, והעולם שלנו עולם שהאושר שלו הוא באמת אושר אינסופי שמכיל מקיבו את כל הממדים האלוקיים האלה. הגמרא באמת, אבל יש בה משהו באמת שזוקק ביור. הגמרא אומרת שאילולא שמשה היה אומר, למה אם ככה אנחנו כן מזכירים את השבח של האל הגדול, הגיבור והנורא, הרי גם בזה יש לכאורה את היומרה לדבר בשבחו של הקדוש ברוך הוא, אלא שמכיוון שאת זה משה אמר בתורה ותקנו אנשי כנסת הגדולה לומר זה בתפילה, זה מצדיק לומר את הדברים האלה.
זה משהו אחר.
מה זה, איך?
משהו אחר, זה כי זה הגדרה עצמית בקדוש ברוך הוא. האל הגדול, הגיבור והנורא. אין בעיה עם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. יש בעיה עם הגדול, הגיבור והנורא.
לא, שזה שבחי הקדוש ברוך הוא, שזה כל מיני מפגשים שלנו עם הראשונים אלוקים בעולם.
אבל זה מפגשים שלנו, אבל זה ממש הגדרות עצמית בקדוש
ברוך הוא. לא, ודאי שהגדול, הגיבור והנורא, זה טוב, גם נזכיר את הדברים באמת, עוד מעט דברי בעלי קרם לדברים האלה, אבל ודאי כמו שהרב אומר שהמושג גיבור זה עוד פעם, זה יותר כמו שהאש מחממת, זה הרושם שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם, איך הקדוש ברוך הוא פועל בעולם גבורה, איך הוא פועל בעולם את הגדולה, איך הוא פועל, זה יותר תוארי פעולות של הקדוש ברוך הוא, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה. אבל אחרי כל מה שהגמרא כאן אומרת, שמשה אמר את זה, ואחרי כל הכנסת אנשי גדולה תקנו את הדבר הזה, זה דבר שזוקק ביור, למה באמת משה כן העיז לומר את הדבר הזה, למה משה, הרי זה, מי ימלא לגבורות השם, זה דבר שאין הבריאה שיכולה לתמצת את הדברים האלה. המהר"ל כאן, אולי לפני המהר"ל כאן, אני חייב להקדים את המהר"ל, יש פרק מאוד מקביל לפרק שלנו כאן בנתיב העבודה, פרק י"ב, שם הוא מזכיר את המדרש הזה ומזכיר גם את הפסוק מי ימלא לגבורות השם. שם הוא מביא מדרש שאומר שכל המספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא נעקר מן העולם. הוא אומר המהר"ל עוד דבר נוסף שעד עכשיו לא כל כך חידדנו אותו. הבעיה היא לא רק בעיה טכנית, כמותית, שאי אפשר לדבר בשבחו של הקדוש ברוך הוא, אלא מי שמדבר בשבחו של הקדוש ברוך הוא, יש בדבר הזה גם הפגיעה הישירה היא פגיעה באדם עצמו. מי שמדבר בשבחו של הקדוש ברוך הוא יותר מדי, הרי הוא נעקר מן העולם. מסביר שם המהר"ל שלדבר בשבחו של הקדוש ברוך הוא זה בעצם לברוח מעצמנו, זה להתעסק בעולמות, בממדים גבוהים מאוד, רחבים מאוד, אינסופיים מאוד. היומרה להתעסק בדברים האלה היא גורמת לאדם לעקר מן העולם, להתעלש מהעולם המסוים שאליו הוא נוצר, שאליו הוא נברא. האדם נועד מראש, נברא מראש כדי לקדש את שמך בעולם, כדי לראות איך כל הגודל האינסופי הנפלא הזה מופיע בקומות הפשוטות, בקומות הפרטיות של החיים, ודווקא העיווי של הקדוש ברוך הוא להשרות את שכינתו בתחתונים הוא זה שנעשה על ידי בשר ודם, על ידינו, שאנחנו עכשיו פועלים עם אל, בזה שאנחנו מראים את איך בגילויים הפרטיים של החיים מגלים את שמו של הקדוש ברוך הוא. ומי שמדבר, ממלא לגבורות השם, מתעסק בכל הדברים הגבוהים האלה, הוא בראש ובראשונה פוגע בעצמו, נעקר מן העולם. ובזה הוא לא פוגע רק בעצמו, אלא בזה הוא פוגע בשליחות שלו. כן, כמו שבצהל חייל שמתאבד, אז חוץ מזה שהוא פוגע בעצמו, הוא גם פוגע ברכוש צהל. גם האדם שפוגע בעצמו, אומר שם המהר"ל, הוא פוגע בשליחות האלוקית. הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יופיע בעולם הזה, והוא מנסה לברוח לעולמות אחרים. אז אחרי פעם שעברה הזכרנו את הדוגמה הזאת תלמיד שהרבי שלו שולח אותו לשליחות חשובה במחוזות אחרים, והוא מרוב הרצתו לרבי נשאר על פתח הבית ולא מסוגל לצאת משם, כי הוא חייב כל הזמן לינוק מזיו פניו של של רבו. אז הוא בצורה טכנית לכאורה מאוד מאוד קשור לרבו, אבל בצורה אמיתית הוא מאוד דחוק מרבו, כי הרי הרצון של הרב שלו זה שהוא עכשיו ילך לשליחות החשובה הזאת, תהיה שם למחכים, יעשה את הפעולות החשובות שאותם הוא צריך לעשות. אדם שממלא לגבות השם בצורה גסה, נראה לו שהוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, שהוא עכשיו כולו מלא געגועים וקרבה והתעסקות בקדוש ברוך הוא, אבל בצורה אמיתית הוא רק מתרחק מהקדוש ברוך הוא, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא בצורה מאוד מגושמת, רק אל הצד הדמיוני, התחושות שלו הן תחושות מאוד מאוד נעימות, שהוא עכשיו נמצא בעדן הדנים, אבל בצורה אמיתית הוא רחוק בכל המגמה שאותה הקדוש הוא רוצה בעולם, כי הקדוש הוא רוצה להשרות את שכינתו בתחתונים, ורוצה שאנחנו נהיה פועלים עם אל, ונמשיך את הפעולה הזאת לשקול דווקא בתחתונים. אז להתעסק במרחבים האלה ששייכים לסקלות אחרות לחלוטין, לממדים של זהב ולא של כסף, לממדים של אלפי אלפים, ולא למדים הנימוכים שאנחנו נמצאים עכשיו, זה מעילה יסודית בכל התפקיד שלשמו אנחנו קיימים בעולם. למה משה רבנו, אם ככה, כן אמר האל הגדול הגיבור והנועה? זה בעצם כבר המהר"ל כאן כותב, שם בנתיב העבודה הוא יותר מרחיב על הדברים האלה. משה לא היה קמתו לסבב שבחו, רק היה קמתו לומר לישראל שיהיו יראים מפני שהשם דבר כהל הגדול הגיבור והנועה. כמו שהמהר"ל שם מסביר, שאם אתה מזכיר את השבחים של הקדוש ברוך הוא, לא כדי לברוח מן העולם, אלא כדי לקבל מזה את העוצמה, את המוטיבציה, כדי עכשיו להמשיך ולהוריד את הדברים אל כל התיקון הגדול של המציאות, כמו שבפסוקים שאומרים, בפסוקים מספר דברים, האל הגדול הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, ואתה מה השם דורש ממך, כי אם נראה את השם, שכל הדברים האלה הם הקדמה חשובה, לדעת את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, שמצידה מוטל עלינו התפקיד הגדול והחשוב עכשיו להמשיך ולתקן את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז המטרה היא לא הקדוש ברוך הוא לשבח אותו, אלא המטרה היא ללמוד מה אנו, ללמוד את הגודל שמצאו בקרבנו. ככה המהר"ל שם מסביר בצורה מיוחדת מאוד, לכן את כל מה שחז"ל אומרים שבתפילה, כל הפרק שם הוא פרק שעסוק בשלושת הברכות הראשונות, שחז"ל אומר שאדם צריך להתעסק בשבחו של הקדוש ברוך הוא לפני שהוא מתעסק בברכות עצמם. והמהר"ל מתעסק שם בניסוח חשוב, למה חשוב להתעסק בשבח של הקדוש ברוך הוא בברכות הראשונות ובשלוש הברכות האחרונות. לומר, לכך תקנו ג' ראשון וג' אחרונות, לומר כי הוא התברך שהוא העלה, הוא התחלתו, והוא התברך תכלית האדם. שלושת הברכות הראשונות נועדו לא שאנחנו נרצה את הקדוש ברוך הוא, הוא לא חלילה זקוק לריצויים שלנו כלפיו, בשביל שרק בזכות זה שאנחנו קצת נדבר בשבחו ונטפח לו על השכם, בזכות זה הוא אחר כך ייתן לנו את כל הבקשות שלנו. אלא אומר כאן המהר"ל, עיקר החשיבות של שלושת הברכות הראשונות היא כדי להזכיר לנו מה אנחנו. כמו שאומר כאן המהר"ל, להזכיר לנו שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא תחילת האדם. שהצד, הרי הברכה הראשונה משלושת הברכות שאותה אנחנו מזכירים היא ברכת אבות. היא לזכור את השורש שלנו. ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלי יעקב. אם אנחנו יודעים מי האבות שלנו, ויודעים שהקדוש ברוך הוא ישרת שכינתו עליהם, ויודעים שבאבות שלנו, שאלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוהי יעקב, זה בצורה סמויה, האל הגדול, הגיבור והנורא, דרכם מתגלה המידות של הקדוש ברוך הוא, אז על ידי הכרת השורשים שלנו, היסודות הכי עמוקים שמשם שמחנו, אנחנו מכירים לאיזה גודל אנחנו שייכים, לאיזה רוממות אנחנו שייכים. מלא כל פעולת התפילה היא לא פעולה שאנחנו באים לרצות מישהו שעוזר לנו, אלא אנחנו באים לעורר את הצדדים היותר עמוקים, את הצדדים היותר אלוקיים, היותר גדולים שקיימים בנו, שבזכות פעולת התפילה כל החיים שלנו יתברכו מהגודל של מה אנחנו שייכים. לספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא זה לספר בשבחו של מקור הכל, זה יותר בעצם להכיר את גודל המציאות, לאיזה רוממות המציאות שייכת, לאיזה גודל כל המציאות שייכת, ומצידה לכן כל התפילה עכשיו תתקבל כמשהו לא זר חיצוני, אלא כפעולה עמוקה פנימית שבאה בעצם לפעול ולפתח ולחשוף את הצדדים העמוקים שמונחים כבר בקרבה של המציאות. זה כל הערך הגדול של משה רבנו שאמר את האל הגדול והגיבור והנורא כהכוונה לקראת כל התביעות הגדולות שיש לו מישראל. אם הקדוש ברוך הוא כל כך נוכח בעולם, וכמו שאמרנו מקודם שגם הצד הכמותי, הצד הפשוט, הצד הפרקטי של העולם הזה הוא מלא באינסופיות אלוקית, זה מראה עד כמה המציאות כולה ביסודה הרוממות האלוקית מקיפה אותם, ספוגה בקרבה. זה מה שנותן עכשיו את התביעה מן המציאות להתעלות למה שהיא צריכה להתעלות. הגמרא כאן מזכירה שלב נוסף, לא רק שמשה אמר את זה בזמנו, אלא גם אנשי כנסת הגדולה תיקנו את הדבר הזה בתפילה. כמו שאמרה לומר, אם אנשי כנסת הגדולה לא מתקנים את הדבר הזה בתפילה, אז היה מקום לומר שאומנם משה אמר את זה אז לשעתו, והאדם באופן אישי מחליט מיוזמתו להוסיף את הדברים האלה. זה שאנחנו מתחקים אחרי זה שאנשי כנסת הגדולה אמרו את הדברים האלה, אז אנחנו בעצם, יש כאן המשיכיות של מהלך שמתחיל ממשה ועובר דרך אנשי כנסת הגדולה. מלכה לא כל כך מרחיב את הדברים, אבל באמת יש ספר העיקרים, סתם הערה חשובה שספר העיקרים, המהר"ל, יש הרבה הרבה הקבלות ביניהם. ספר העיקרים קצת קדם למהר"ל, אבל הרבה דברים, המהר"ל יש כמה מקומות שהוא גם יוצא נגד העיקרים, אבל כמה מקומות שהוא ממש מביא מבינים שלמים שמופיעים בספר העיקרים. שם הוא, בספר העיקרים במאמר ב' הוא מזכיר מהלך מאוד דומה למהר"ל כאן, והוא מסיב עוד קורה נוספת שקשורה לאנשי כסת הגדולה. שאנשי כסת הגדולה תקנו בתפילה גם לומר אל הגדול והגיבור והנורא. הדברים מכוונים לגמרא במסכת יומא, שאנשי כסת הגדולה אחרי חורבן הבית הם תקנו לומר אל הגדול והגיבור והנורא. והגמרא שם אומרת שראו שרשעים מקרקרים ביחלו, אמרו היכן נוראותיו והיכן גבורותיו, ואז רק אחרי שהם ביררו שאין הן גבורותיו שכובש כעסו בפני עוברי רצונו, ואין הן נוראותיו שאם אפשר לאומה מן 70 אומות לשרוד, ולמרות הכל האומה שורדת, לכן הם המשיכו לתקן את זה בתפילה. אז ועל זה הם נקנו אנשי כסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה. אז בעל העיקרים אומר שזה בעצם הכוונה של הגמרא כאן, שהאל הגדול הגיבור והנורא בתקופת משה רבנו היא הייתה שבח, שבח אבל שמכוון כלפי המציאות. אילולא שכנסת גדולה היו מתקנים את הדברים האלה, אז בתקופה של הגלות הדברים האלה היו מתפרשים כדברים שהם עוד פעם מנותקים מן המציאות. הגמרא שם הרי מסיפה ואומרת למה אנשי כנסת הגדולה בהתחלה רצו למחוק את הדברים האלה. אומרת הגמרא, מכיוון שידעו שהקדוש ברוך הוא אמת, הקדוש ברוך הוא אמת, הוא שונא את ה... שונא את המחזב... איננו בדי, לזוכר את הלשון שם, שהקדוש ברוך הוא שונא שקר, ולכן הקדוש ברוך הוא, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהם יראו דברים לא אמיתיים. אומר העיקרים, זה בדיוק אמנת הגמרא כאן, שאנשי כזה גדולה ניסו להבין איך האל הגדול והגיבור והנורא, איפה הוא חי בתוך המציאות עצמה בפועל עכשיו, איך הוא קשור לתהליכים שאותם אנחנו עוברים עכשיו. אם לא היו מוצאים צד של הזדהות, צד של, של חיבור שלהם, של הצד המוסרי שלהם, הדברים האלה לא היו, היו מפסיקים לומר אותו בתפילה. אנחנו לא מדברים משבחו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים משבחו של הקדוש ברוך הוא מצד מה שהוא מגדל אותנו, מרומם אותנו. כמו שהרב כותב במאמר עבודת אלוקים, שעיקר עבודת אלוקים היא לא להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, הרב שם אומר שזה מלשון עבודת אלוקים, זה מלשון עיבוד של אלוקיות שמונחת בקרבנו, לאבד, לפתח, לרומם, להגדיל את הצדדים האלוקים שמונחים בקרבנו. רק על ידי הבירור העמוק של אנשי כסת הגדולה, שהגדול, הגיבור והנורא, הם מושגים מחיים, הם מושגים שקשורים גם למצבים הכי מסובכים שלנו בגלות, רק זה הסיבה שאנחנו ממשיכים לומר את הדברים האלה. כן.
מאשר השכל.
נכון, נכון.
השכל לא יכול
נכון,
לקראת את הגיבור.
נכון, נכון.
נתנו לו את
ורק, אבל זה בדיוק הנקודה כאן, רק ברגע שאתה גם מחיה רגש מזה עם הדברים האלה, רק עד יש מקום להתעסק בשיחו של הקדוש ברוך הוא, כאן אתה לא מדבר דברים שמן השפה ולחוץ, אלא יש כאן עומר של חיים, יש כאן בירור עמוק של מה מתחולל בקרבנו. כל הדברים האלה המהר"ל כאן מביא כאן בתור הקדמה של קושייה המרכזית לכל הספר שלו ככלל ולליל יציאת מצרים בפרט. אם כך אומר המהר"ל, אם באופן עקרוני אנחנו אסור לספר בשיחו של הקדוש ברוך הוא אלא רק להיצמד לתהליך התמציתי של שלושת הצינורות המרכזיים של ליל הגדול הגיבור והנורא שאמרה משה, אז למה בליל יציאת מצרים יש מצווה לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה? ואומר המהר"ל, אבל תראו את הקושייה הזאת, שוודאי כשבא לספר שבחו של מקום, וודאי בזה שייך לומר מי ימלא גבוהות השם. אבל מה שאנו מצווים לספר בליל יציאה נפלאותיו, אין זה בשביל להגיד שבחו. רק שאנו מספרים שבחו שלא נהיה כפויי טובה, שעשה הקדוש ברוך הוא לנו ניסים ונפלאות ואין אנו מודים לו עליהם. וכי אין אנו מחויבים לספר מה שהיטיב עמנו? המהר"ל כאן נותן תשובה פילית קצת, שזוקקת ביאור. אומר המהר"ל, באמת נכון, אין לנו אף יומרה בליל הסדר להרבות ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר הרי זה משובח בשביל לספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים את זה רק בשביל שלא נהיה כפויי טובה. הדבר הזה כבר כשלעצמו לכאורה מאוד ממעט מכל עניין סיפור יציאת מצרים. זה רק להסיר איזו בעיה שלילית שלא נהיה כפויי טובה, אז למה יש בזה כל כך עניין להרבות ולספר בסיפור יציאת מצרים? אבל בכלל כל העניין שלא להיות כפוי טובה הוא דבר שזוקק ביאור. זה שאדם, בין אדם לחברו, אם אדם עשה לחברו טובה, אז הוא צריך אחר כך להגיד לו תודה רבה על הדברים האלה, זה עוד דבר שבדרכי הנימוסים לפחות אפשר להבין שאם אדם השקיע בי ואני לא מראה לו פנים, אז זה יכול אולי לפגוע בו, יש משהו מסוים שאני לא הוגן כלפיו, אבל כלפי הקדוש ברוך הוא, האם באמת, אם הקדוש ברוך הוא לא זקוק לכל השבחים שלנו, אם פעלת, מה פעלת לו, אז האם לזה שלא נהיה כפי טובה כלפיו, זה מה שמטריד את הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו לא אמרנו לו יפה, תודה, זה כבר דבר כזה, בכלל כאילו, אפילו בין אדם לחברו באמת המושג של לא להיות כפוי טובה הוא מאיזשהו מקום נובע קצת, אני אומר זה בזהירות, במבט השטחי, מחולשה. מחושה שבן אדם צריך להיות קצת גבטן, ושהוא עושה מעשה מסוים, הוא צריך גם לקבל תמורה של צריכת שכם וכבוד לדברים האלה. אז בסדר, אז בוא נהיה לארג'ים איתו ונחזק בו את ה... ניתן לו את הכבוד הראוי לו. יש לפעמים מצבים יותר גרועים, שבן אדם הם קוראים טובה לאנשים אחרים, זה איזשהו מערכת של כך ותן, אם אדם נותן מכתבי תודה על מתנות שהוא קיבל, אז אולי גם מקבלים מתנות בעתיד, בסדר, זה הכל... משהו מאוד חיצוני, מאוד טכני לכאורה. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא להיות כפוי טובה, מה הערך הכל כך גדול שבזה, כן?
זה לא מצד הבן אדם עצמו
ש... או, בסדר, אני מסכים, מסכים. אני רק בא לבית, רק להצים כאילו את המהר"ל בהמשך הספר
יזכיר. למה מי שמספר את יציאת מצרים מודה לקדוש ברוך הוא?
מה זה, איך?
למה מי שמספר את יציאת מצרים מודה לקדוש
ברוך
הוא? למה הוא מודה? הוא קודם כל, כאילו, את אומרת, זה לא נאמר בניסוח של תודה רבה? יש גם חלק מהגדה, הוא גם הלל, כאילו. ולאחר אנחנו יכולים לשבח לו דרך, בצדק, אבל רוב הסיפור מציאת מצרים, לכאורה הוא לא קשור, הוא בכלל לא קשור לומר תודה לקדוש ברוך הוא, הוא רק לתאר את העובדות ולתאר את הסיפורים עצמם, אין בו איזה משהו מוצהר שבו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. יש גם דין של הלל בליל הסדר, אבל לכאורה זה לא דבר מרכזי בדברים האלה. כן, זה הערה נכונה מאוד. המהר"ל בהמשך הספר מזכיר את המדרשים המפורסמים, בתוך כדי המכות, שהסיבה שמשה לא רצה להכות הוא עצמו את היאור ואת האדמה בגלל שהוא רצה להיות, לא רצה להיות כפוי טובה להם, שהם הצילו אותו, זה דבר שעוד יותר מעצים את האבסורד כלפי דומם, עץ ואבן, מים שבכלל לא מרגישים, מה כלפיהם צריכים בכלל להכיר טובה. ובאמת, כמו שאמרת מקודם בצדק, ודאי שהדברים האלה מובילים לומר שהמושג של כפוי טובה הוא בכלל המושג שקשור לקדוש, כאילו למה שאנחנו עכשיו ניתן לקדוש ברוך הוא. הוא בראש ובראשונה קשור אלינו. ובעצם אמר כאן, ממשיך את כל המהלך שאותו התחיל במתי כן יש עניין לספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא, מתי משה סיפר שבחו של הקדוש ברוך הוא? מתי אנשי כסף גדולה סיפרו שבחו של הקדוש ברוך הוא? ומה בכלל העניין של לספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא? לספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא, העיקר הוא לא כלפיו, ולא לברוח מהמציאות שלנו אל מציאות אחרת, אלא לעמוד על היסוד של החיים של מאנו ומה חיינו. יש אפשרות פשוטה, יסודית, אמיתית מאוד, ואני חושב שככה הרב במוסר אביך מסביר את הדברים, שהערך החשוב של הכרה טובה היא קודם כל אדם שהוא מכיר טובה, הוא אדם שחי מודעות של טוב. זה שאדם יש לו רגישות וכל דבר שכל פעם שאנשים עושים לו טוב הוא יודע להכיר בטובה שאנשים עושים לו, אז בזה הוא חי מודעות של עולם של טוב, של עולם של חסד. זה שהוא כל הזמן מציף בעצמו את ההכרות האלה של איך אנשים הכי מטיבים איתו, זה מעצים אצלו את ההכרה שהחסד הוא הדבר יותר דומיננטי, הדבר יותר יסודי, יותר עוצמתי במציאות. וכמו שהרב כותב מוסר אביך, שזה לכן השורש לכל העולם המוסרי של האדם. אדם לא יכול להתחיל לפתח עולם מוסרי, עולם של טוב, בלי שהמודעות הכלית שלו היא שהטוב כל מה נוטף אותו, שעולם חסד יבנה, שהמציאות כולה בנויה מלאה במרחב של טוב שנמצא סביב האדם. כמה שאדם יותר מוכיר טובה, הוא פועל קודם כל לעצמו בהכרה מהו הצד הכי מרכזי שקם בחיים. הוא חי באטמוספירה שכולה טוב, ומעל זה עצמו גם מחיה בו את טבעות הטוב שקיימים בו. אבל בעולת ראייה, הרב שם מוסיף עוד קומה נוספת שאני חושב שאולי קצת יותר קשורה לכאן. במודה אני לפניך. שם הרב אומר שהמילה תודה היא לא רק מלשון להודות, אלא גם מלשון כאילו להודות, אבל לא להודות רק מלשון להגיד תודה למישהו אחר, אלא גם הודעה על האמת. להכיר באמת, להיפגש עם האמת בצורה נכונה. עוד רגע אני אסביר את הדברים, הרב צבי יהודה בהערות שמה מוסיף עוד מילה שלישית חשובה מאוד, שגם תודה זה מלשון הוד. כן, יש גם לשבח תודה וגם מלשון הודעה לאמת, הכרת האמת, ויש גם קומה שלישית שקיימת בתודה, שזה הצד של ההוד. יסוד הדברים, שכל אדם ש מכיר טובה לאנשים אחרים, ובראש ובראשונה עצם אמירת התודה, עצם הכרת התודה, היא מזהה באדם שמשחרד אותו מהתפיסה שלו כיצור פרטי, ומעצימה בו את ההכרה שהוא חלק ממערכות חיים הבית הגדולות. שאדם מוכיר טובה להורים שלו ולסביבה ולחברים שלו וכל מה שנקרא סביבו, הוא לאט לאט מבין מה הוא ומה חייו. הוא מבין שהאישיות שלו היא לא הייתה הרי יכולה להתקיים בלי כל הטוב שההורים שלו נותנים לו, ושהחברה נתנה לו, ושאפילו הדומם והצומח נותנים לו. וזה מחדד באדם את ההכרה הזאת שיסוד החיים שלו הוא יסוד חיים רחב יותר, כללי יותר. יש כאן אורגניות כללית של ההוויה כולה, שיש בתוכה השפעות גומלין הדדיות בין כל מיני מערכות אחרות. אז בהכרת התודה, באמירת תודה, קודם כל אדם מודה על האמת, עומד על ההכרה האמיתית של מה הוא באמת חייב, יודע לאיזה ממדי חיים הרבה יותר רחבים, הרבה יותר גדולים ושייכים. שמשה רבנו מכיר תודה ליאור, זה בעצם מה שמשה רבנו מבין שהוא שייך למדרגת חיים כללית, עד כדי כך שכשמו כנו, משה רבנו נקרא משה כי מן המים השיטיהו, זה הגדרת השם שלו. הגדרת האמורות של משה, הוא חי גם תודעת חיים כזאת, שכל כולו הוא השיקוף של כל המרחב, שכל מה שנמצא סביבו, כפי שהוא מתמצאת, מתרכז ומתעצם עכשיו באישיות הפרטית שלו. אבל אדם שחי תודעה של הכרה טובה, מעבר למה שאמרנו קודם, שזה פועל בו, את הרצון להיות טוב, מכיר את המרכזיות של החסד שבעולם, אבל יש כאן משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר יסודי. זה בונה בו מדרגות חיים כלליות, הוא שייך אל סדרי גודל הרבה יותר רחבים, הרבה יותר כללים. שאנחנו, לא, כן, אדם שהוא, כמה שאומר כאן, לא להיות כפוי טובה. כפוי טובה, המינוח זה בעברית כפוי טובה, זה כמו לקפות את הכרה על פיה, כן? זה להפוך את הכרה לצד ההפוך שלה. להיות כפוי טובה זה בעצם להתנתק מן הטובה. אדם שהוא כפוי טובה הוא אדם שהוא כופה את עצמו, הופך את ההכרה, במקום להיות חלק מהגודל שמקיף את כל המציאות כולה, הוא עכשיו מסיר את פניו, מתהפך אל מול הטובה הזאת. אז האדם שהוא כפוי טובה, הצד הכי רע שקיים בו זה שהוא אומלל, שהוא הופך להיות עלי נידף, פירור מנותק מכל המרחב הגדול שנמצא סביבו. ושאנחנו בליל הסדר מזכירים את כל שפרו של הקדוש ברוך הוא, בראש ראשונה אנחנו פועלים על עצמנו, מבינים מה אנו בחיינו, אנחנו מבינים לאיזה רוממות, לאיזה גודל אלוקי אנחנו שייכים, הוא עשנו ולא אנחנו צון, כן, שכל המציאות הישראלית היא כולה הבאה של שם השם, אני אתם עדה ואני אל. מה זה? שזה אותה הודעה לאמת של התודה שקמת כאן, שיסודה היא, אבל לסוף שבר בא להודות על האמת, זה לא כמו אדם בבית דין שצריך להודות לחברו בצער, אלא היא משמחת מאוד, היא מזהה את היסודות האלוקים שמונחים בנו, את ההכרה שכל החיים שלנו, כל מחווי החיים שלנו, הם כולם פעילות אלוקית, גודל אלוקי שמחולל אותנו. זה השבח הגדול שאנחנו לא משפחים, לא בשביל הקדוש ברוך הוא, אלא בשבילנו, בשביל להכיר את עצמנו יותר, בשביל לרומם את עצמנו יותר. כל הסיפור בשבחו של יציאת מצרים, שזה כאן כל זה, כמו שאמרתי, הקדמה לכל הספר כאן, כל ספר גבורות השם, גבורות השם זה לספר בשבחה של ישראל, לספר בשבחה האמיתי של ישראל, בצד האלוקי של ישראל, בצד איך כל מציאות החיים הישראלית היא לא מציאות נורמטיבית כמו כל שאר העמים, אלא מכף רגל ועד ראש היא כולה אלוקית, כולה שמימית, כמו שהכוזרי אומר, שזה לא כמו עמים אחרים שהתפתחו בצורה טבעית, אלא אמר לה תי ותי, יש כאן יצירה שמכף רגל ועד ראש היא כל כולה אלוקית. אז כל ספר גבוהות השם בא דרך הבירור של יציאת מצרים להסביר מהו גודל הפעיליות של הופעת החיים הישראלית המיוחדת הזאת. וכל ליל הסדר שאנחנו מתחיים מחדש ביום הולדת הלאומי שלנו, מחוללים מחדש את ה... הזהות הלאומית שלנו, אז הכל צריך לספר מצרים, שלא נהיה כפי טובה, שנדע לאיזה מערכות אמיתיים אנחנו שייכים, שלא נתכופף, נסב את פנינו מגודל הטובה האמיתית שאליה המציאות מתועדת ושייכת אליה.
זה מתקשר
להוד? נכון. זה מה שהרב צבי שם מזכיר, שלכן זה הביטוי הוד, תמיד הרב וכמה מקורות אומר שהוד, זה איך הגודל אלוקי נמצא בתוך המציאות עצמה. הנצח זה איך אלוקי נמצא על גבי המציאות, והעוד זה איך, כמו שאדם נכנס לחדר עם העוד, זה אומר שיש בתוכו משהו מאוד מאוד גדול שעצור בתוכו, שמונח בתוכו. כן, או שהרב אומר שעוד זה נחלי ארנון, שזה בעצם איך הטבעיות החיים של עם ישראל מסתדר בצורה נכונה. אז אדם שמודה לקדוש ברוך הוא, הוא בזה מודה לאמת, ובזה בונה לעצמו את העוד הפנימי שבו, מזהה את הרוממות הגדולה שמונחת וספונה בעצם החיים היסודיים שלו. מה זה? איפה? בעמוד הקודם. ספר ההוד, רגע. כן, ספר סוד הגבורות, בו נותנים הודות והלל לקדוש ברוך הוא, אמרנו לי, היפה, שהמהר"ל עצמו מחבר מפורש את המילה הוד, להודות והלל, כן, יפה מאוד. כן, בעצם הדברים האלה הם מה שבצורה סמויה נמצאים גם, אולי לא סמויה, הם עומדים ביסוד החקירה לכאורה ההלכתית של המהר"ל בפרק שני כאן. המהר"ל כאן בפרק שני חוקר לכאורה חקירה הלכתית, מה המקור לכך שבליל יציאת מצרים צריכים לספר ולהרבות בסיפור יציאת מצרים. והביא לכאורה מחלוקת, לכאורה מקרית בינו לבין הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שהמקור לזה הוא מהפסוק זכור את היום אשר יצאתם מארץ מצרים, שהרמב״ם אומר שכמו שזכור את יום השבת לקודשו הוא צריך לעשות בעיצומו של יום, כן, קדשו בכניסתו ויציאתו, אז ככה על אותו משקל זכור את היום אשר יצאתם ממצרים צריך לעשות בעיצומו של יום, שהזכירה היא לא זכירה חיצונית בתקופות אחרות, אלא שאתה נמצא באותו תופעה, אז תזכור את אותו יום. ככה הרמב״ם אומר, המהר"ל מקשה על הרמב״ם כמה קושיות, שבאמת ההשוואה מזכור את יום השבת לקודשו לזכור את היום הזה היא לא השוואה מוכחת, אני מזכיר אותה מקצרה, כי זכור את יום השבת כתוב, זכור את יום השבת לקודשו. זאת אומרת, הזכירה הזאת היא זכירה שיש לה תפקיד יהודי מסוים, לקדש אותו. אז ודאי שאי אפשר לקיים את הזכירה בצורה של לקדש, אלא בשבת עצמה. אבל ביציאת מצרים כתוב בצורה סתמית, זכור את יום הדשא שיצאתם ממצרים. הערה נוספת שהוא מאיר, שגם בשבת כתוב זכור ושמור, שבדיבור אחד נאמרו, אז שם ודאי ששמירה, שמירת השבת היא באותו יום, אז מלך נכון למה שגם הזכירה באותו יום. אבל אין ללמוד מזה לגבי הסיפור של יציאת מצרים.
שזה יכול להיות כל יום ביום.
וכך גם המהר"ל אומר באמת שמצווה זכור את היום הזה, היא מצווה כל יום יום להזכיר ביציאת מצרים, לא דווקא בליל הסדר. המהר"ל עצמו לכן אומר שהמקור לשבח את, או להזכיר את כל סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, הוא בעצם שילוב של שתי פסוקים. הפסוק המרכזי הוא והיה כשלך בנך מחר מה העדות והחוקים המשפטים אשר ציווה השם אתכם, שעל זה המהר"ל עוד מעט נרחיב, אומר ודאי מדובר כאן על תשובה לא רק לבן שמבחינת מנת המשכל הוא חכם, אלא לבן שכבר יודע את כל התשובות, שלכן מזה אנחנו לומדים שגם אם בן לא שואל אותנו, אלא כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה לספר יציאת מצרים. ומה מה שצריך לעשות דווקא בלטת וב, אז זה המהר"ל בהמשך אומר, זה נלמד מהשוואה לשנו ידע לשאול, שעליו כתוב, והגדת לבנך ביום ההוא, לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניי. אז אולי רק לפני שניגע במהות של הדברים, אני רק רוצה לסדר כאן בפשט הדברים כמה דברים חשובים כאן בפשט הפרק הזה כאן. קודם כל רק הערה נקודתית על הרמב״ם. המהר"ל מאוד תוקף את הרמב״ם שאין מקור להשוואה הזאת, רק צריך לזכור בעל תורה תמימה מביא מקור מפורש לרמב״ם ממחילתא מפורשת, שאומר שיוצר גזירה שווה בין שתי הפסוקים האלה, בין זכור את יום השבת לקודשו לזכור את יום הזה אשר יצאתם ממצרים, מה כאן בעיצומו של יום אף כאן בעיצומו של יום. אז בעצם הרמב״ם לא אמר את הדברים מסברה, אלא זה מחילתא מפורשת שכנראה זה בנוי על גזירה שווה. אבל לעומתו, כמו שאמרנו, המהר"ל לומד את הדברים מ"והיה כי ישלחה בנך מחר לאמור".
מה זה?
זה
אמרו אותו דבר, רק דורשים את זה
מפסוק. לא, דורשים את זה אותו פסוק, אבל דורשים את זה בצורה למדנית של גזירה שווה. שזה לא רק, כשקוראים את הרמב״ם, זה נראה שהרמב״ם עשה ללמוד ממטבע לשון שמה, שזה המשמעות של המילה זכור. ועל זה המהר"ל בצדק אומר, זה לא הכרחי. אבל אם יש מסורת של גזירה שווה, אז יש אולי מקור לדברי הרמב״ם. כנראה שאני לא יודע, המהר"ל אולי לא הכיר את המחילתא הזאת, לא יודע בדיוק איזה, אבל בכל אופן המהר"ל כאן אומר דבר, קודם כל בפשט יסודי מאוד. אומר המהר"ל, הפסוק, והיה כי שלך בנך מחר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אתכם. זה שכתוב, העדות והחוקים והמשפטים, מדובר כאן על בן מתוחכם מאוד, שיודע שבמצוות הפסח יש חלק מהדברים שהם עדות, כמו שהמהר"ל אומר, שהכוונה שמרמזים על דברים שהיו בעבר. פסח זה על שום שפסח השם לבתי אבותינו, מצה זו על שום שלא מספיק בסיכם להחמיץ, ויש חוקים שזה קשור הרבה יותר לכל מיני הלכות בקורבן פסח, שהם גזרות אלוקיות שאנחנו לא נדע טעמם, ויש משפטים שזה כל מיני דברים כאלה שהם קשורים לדבר כזה שאפשר גם למצוא בהם את ההיגיון הפנימי של הדברים. אז מדובר על בן כזה שהוא ממש בקי בכל, זה ילד כזה שכבר בתלמוד תורה סיפרו לו כבר את כל הסיפורים ליציאת מצרים, כבר סגור על הכל, אין מה לחדש לילד ליציאת מצרים, ואף על פי כן יש מצווה לעשות כאילו הצגה מחדש, והוא ישאל את השאלות ואנחנו נאמר לו את התשובות והכל ברור וידוע מראש. רואים שיש עניין מיוחד לעורר את הדברים האלה מחדש. זה דבר שמת בצד עצמו זוקק ביור, למה באמת לחולל את כל הדיאלוג הזה מחדש אם הוא כבר יודע את הכל. אבל בכל אופן מכאן המהר"ל אומר שיש מקור עצמי לצורך לספר, לא רק בגלל שהוא שואל. המהר"ל בהמשך שהמקור לזה, כמו שאמרנו, שזה צריך לעשות דווקא בתתוואב, הוא מ"והגדת לבנך ביום ההוא". הפסוק "והגדת לבנך" נאמר על הבן שאינו יודע לשאול. אז איך אפשר ללמוד ממנו לגבי בן החכם? יש לזה המהר"ל בהמשך הספר, הוא שולח כאן, אצל חכם מה הוא אומר, בעמוד ר' למד ג', שם הוא מסביר את הדברים בצורה מאוד מתוקה ופשוטה. הוא אומר, הבן החכם והתם והרשע, גם להם ודאי צריכים לספר בליציאת מצרים. אבל הם לא בהכרח ישאלו את השאלות דווקא בליציאת מצרים. ילד חכם, הוא תמיד יתעורר לשאול את השאלות כבר לפני כן, זוזים מקדימים. וגם הבן הרשע, מה העבודה הזאת לכם? כבר ברגע שאם תגיד לו לנקות את הבת לפסח, מסתובב כבר אז הוא יבוא בכל הטרוניות שלו, וכל הזעם שיש לו על מול כל מה שנמצא סביבו. וגם המהר"ל שמסביר בצורה יפה מאוד, שגם הבן התם, הרי השאלה של הבן תם כתובה בתורה אחרי עריפת פדיון פתח חמור, כן, וערפתו, והיה כי שלחה בנך למחר לאמור מה זאת. בן התם הוא שואל שאלות שהוא תומים כזה, רואה את המציאות בצורה פשוטה, ופתאום יש דברים קצת מוזרים במציאות, לא מובנים, כמו עריפת פתח חמור, זה מעורר בו לשאול את השאלות. קצת השווה לשלושת הבנים האלה, שאולי מאוד טוב וראוי לספר להם את זה מציאת מצרים, אבל לא אנחנו מכוונים את השאלות כלפיהם, אז התזמון לא נעשה בהכרח דווקא על ידי הכרעות שלנו. אז דווקא הבן שאינו יודע לשאול, הוא לכאורה יצא מן הכלל ללמד את הכלל כולו, הוא זה שהאבא יוזם את הכל, יוזם גם את התשובה בלי שהוא שאל, אז ממנו נכון ללמוד גם על הבנים האחרים מהו הזמן האידיאלי שבו ראוי להתעסק בדברים האלה. עד כאן הסידור הפשוט של המחלוקת של הרמב״ם מול דברי המהר"ל. אבל למה למהר"ל היה כל כך חשוב להזכיר את המחלוקת הזאת כאן כפתיחה לספר? יכול להיות שהדברים כאן הם בעצם מתחברים למה שאמרנו בפרק הקודם. יש בעצם הבדל גדול בין איך שהרמב״ם רואה את התפקיד של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר לאיך שהמהר"ל רואה. מצד הרמב״ם המצווה היסודית היא זכור את היום הזה. זכור ביסודו זה מצווה שכלית. נכון שלהלכה אומרים אין זכירה אלא בפה, אבל הפה הוא נועד יותר לחדד, להעמיק את הסוגיה היסודית שכניסוח התורה הוא בזיכרון. עיקר הערך של ליל יציאת מצרים הוא בצד המחשבתי, בצד ההגותי, בצד העליון של הדברים. המהר"ל, כדרכו בפרק הקודם, בא לומר, עיקר הערך של סיפור יציאת מצרים, זה לא שאנחנו נתרומם אל הקדוש ברוך הוא, אלא זה להוריד את הקדוש ברוך הוא אלינו. כמו שאמרת מקודם, זה לא להציב את השכל ואת הצדדים הגבוהים של החיים שלנו כמרכז הלילה הזה, כמו שזה כל מי שבשכל מתעסק בקדוש ברוך הוא, זה לפעמים רק מסבך. עיקר התביעה היא להחיות את המציאות אל מול כל הקרות האלה, שלכן המקור לכל ילמד מאותו בן שאינו יודע לשאול, מאותן מדרגות של, כמו שהמהר"ל אומר, שעיקר הסיפור הוא דווקא למי שלא יודע. אם הבן שלו לא יודע, זה מצווה מן המובחר לבוא אל המקומות החושך של המציאות ובהם להעיר, להם לגלות את האור הגדול הזה של יציאת מצרים. גם, וזה החידוש היותר גדול, אם כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל סיפור יציאת מצרים, יש עניין בכוונה לשאול שאלה ולענות תשובה. מה העניין בשאלה והתשובה? תסתכלו בעמוד ר' כ' ג', בתחילת מה נשתנה, שם המהר"ל מאיר את הדברים האלה, למה אנחנו צריכים ליזום שאלות של מה נשתנה. אתם רואים ברש כ"ג כבר אמרנו, בעמוד השנה, כבר אמרנו על הטעם, למה מתחיל מה נשתנה הלילה הזה, ולא מתחיל מציאת מצרים, לומר עבדים אל פרו מצרים, ולא שאלת מה נשתנה. הוא בעצם מאיר כאן, למה צריכים בכלל שאלות, למה לא מראש מתעסקים בתשובות? כי הידיעה היא נקנית מן המורגש אל המושכל. והמצוות הן כמו סולם לעלות בהן אל הידיעה השלמה. אחרי שלא להתחיל מן המורגש, מה נשתנה, וכן עבדים אל פרו מצרים ויוצאנו. כל העניין של סיפור יציאת מצרים זה לא עבודה שכלית, אלא זה דווקא להוריד את הכל אל הרגש, להוריד את הכל אל החיים, לתת גם לקומות הפשוטות, הנמוכות של החיים, להתבשם מהמדרגה הזאת שנקראת יציאת מצרים, להראות איך הקומות הכי פשוטות של החיים קשורות לדבר הזה. לכן שהדברים נעשים על ידי שמעוררים את השאלות, שמחדדים את הדברים האלה, זה מה שפותח את הצימון של המציאות להכיל בקרבה את כל התשובות הגדולות האלה. הכל קשור לזרם המחודש שהמהר"ל כאן אומר, עיקר התפקיד שלנו לא להתנסה למעלה, אלא להשפיל את הכל למטה, להוריד את הכל ללקומות הכי בסיסיות, הכי פשוטות של החיים. יש מקור נוסף חשוב מאוד בעמוד ראש כפתת. ואם תאמר, רואים ממש לקראת סוף הפרק בעמודה שנייה, ואם תאמר, אחר שהוא חכם ונבון, למה לא לספר? מה הוא בכלל צריך לספר? הוא יודע את התשובות מראש. אין הדבר קשיא, כי צריך לספר את הדבר. כמו שאמר כתוב, למען תזכור את יום צאתך ממצרים. לפעמים כולנו חכמים, כולנו בונים, מצווה עלינו לספר יציאת מצרים. בדברים כאן הדברים קצת עלומים. המהר כאן אומר, מקשה, למה צריך לספר לך מנבון? אין זה קשיא, כי צריך לספר את הדבר. כאילו, אומר, למה צריך? כי צריך. וכאן זה דבר שבו כדאי לעזר באמת במה שאמרתי במהדורה כמה של המהר"ל. מהדורה כמה של המהר"ל, שם מוסיף עוד כמה מילים חשובות שמאוד מחדדות את הדברים. אני קורא זה לאט. הוא אומר שם המהר"ל, כי כמו שהוא התברך, הוציא לפועל נפלאות, כך צריך להוציא את הדברים בפיו. כמו שהוציא דברים נפלאות לאור, כך מצווה אתה לספר בנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, כל ליל יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. כמו שהוא אומר כאן, הוציא את נפלאותיו מן ההלם אל הגילוי. אז כל עניין של ליל יציאת מצרים, זה יום כזה שבו האביביות, כמו שהרב מכנה אותה, שפסח נוסע דווקא בחודש האביב, שבו הכל מתפרץ מן ההלם אל הגילוי. זה החידוש הגדול של יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא רק אש שם במרומים, אלא הוא משרת שלטו בתחתונים. ואומר המהר"ל, כמו שהוא הוציא את נפלאותיו אל הפועל, כך אתה צריך בפיך להוציא את הדברים אל הפועל. שהעניין הוא לדבר את הדברים, העניין הוא לספר את הדברים, העניין הוא לתת לכל הדברים שאתה יודע אותם מתוך עצמך, אבל צריך להביע אותם כלפי חוץ, לפרסם אותם, לגלות אותם אל הקומות הפשוטות של העולם הזה, לבשם את העולם הזה מהרוממות הגדולה הזאת של סיפור יציאת מצרים. לכן,
אבל כן. לכאורה דיבור זה דווקא הצד היותר עליון, לכאורה אדם צריך לעשות מעשים, לא נכון. לדבר.
באמת, הגריז אומר שמה ההבדל בין שחיית יציאת מצרים מכל יום ויום לבין ליל הסדר, שבין ליל הסדר חייבים, זה מה שהרמב"ם כבר כותב, חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא מצרים, שבין ליל הסדר צריכים לספר את הדברים, הוא אומר, בדרך של המחשה, בדרך חיה, בדרך ממשית, אבל יש משהו מסוים כבר בדיבור לעומת הזיכרון. אני קודם כל מציב את הדברים מול הרמב"ם, העניין הוא לא זיכרון, העניין הוא איך אמרנו קודם, והיה, כן, סליחה, למען תספר, עוד רק נזכיר את הדבר הזה, אבל שהכל הוא נעשה בצורה של דיבור, של סיפור, של שאלה ותשובה, של הורדת הדברים ולקומות הגלויות של הדברים. אולי יש משהו להוסיף כאן, כתוב, והיה כשאחר מחר מה העדות והחוקים, אז חזל לא ירדושו לזה, לכך נאמר את העדות, שכל הסיפור של יציאת מצרים, העניין שלו הוא להיות העדות, מה העדות והחוקים. אתם עדיי ואני אל, התפקיד של יציאת מצרים, של סיפור יציאת מצרים, זה שעם ישראל הופך להיות העד של הקדוש ברוך הוא בעולם. התפקיד הוא לא כלפי הקדוש ברוך הוא, מלחמה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא התפקיד הוא כלפי העולם, לגלות את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, להיות עדי הקדוש ברוך הוא בסיפור ופרסום והחדרת כל הרעיון הגדול האלוקי הזה אל הקומות הפשוטות, אל הקומות הגלויות של סדרי המציאות. אולי רק משהו ממש לסיום, זה הרב בעולת ראייה כותב כמשך לדברים האלה על הפסוק, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בסתי מצרים. בפסוק הזה יש משהו תחבירי מאוד למובן, כתוב והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בסתי מצרים. היה צריך לסב את הפסוק, ככה רש"י מאיר, בצורה הפוכה. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור עשה השם לי בצאתי מצרים זה. כן, מדובר שם לפני כן על כל הדין של הכנת מצה. למה אני אוכל מצה? בעבור שהשם הוציא אותי ממצרים. אבל הפסוק אומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה זה, איך?
בזכות זה שאני עכשיו...
אז רש"י אומר באמת, כמו שאתה אומר, בעבור זה הכוונה, בזכות שתקיימו מצוותיי, כי בכל כל יציאת מצרים הייתה בזכות שאתם תקיימו את המצוות. אבל הרב שם בעולת ראייה מסביר בצורה יפה מאוד, והגעת למנחה ביום הוא לאמור, בעבור זה הכוונה תחילת הפסוק, בעבור והגעת לבנך. תספר לבנך שלמה הוצאת את מצרים, בשביל שאני אספר לך. לא שיש את יציאת מצרים ולכן אנחנו מספרים את הדברים האלה, אלא כל התפקיד של יציאת מצרים זה שיהיה את המשך סיפור תהילות השם בעולם, שהמציאות תדבר את העומר אלוקי. אז כל תכליתה של יציאת מצרים זה שיהיה עולם כזה שהוא חי ומדבר את הרומות אלוקית. זה היסוד העמוק שאליו הכל מכוון, ששמו של הקדוש ברוך הוא ייקבע בעולם, יהיה חלק מהביסום שהעולם משתייך אליו. טוב, בעזרת השם, אנחנו נשתדל באמת, ממש נשתדל לעמוד על, לפחות בהתחלה, על פרק לשבוע. אני באמת, יש לי תוכנית מגירה שעד אלו שנה ואנחנו מסיימים את ספר גבורות. זה לא בשמיים, זה יהיה בעזרת השם. אבל נשתדל רק, מה זה יהיה קצת, רק צריך קצת לתפוס קצב קצת, אז